שלום ברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם מאת רמח"ל, ואנחנו בחלק ב' בפרק שלישי בפסקה בפסקה ח'. אני לא טועה, נכון או לא? כן, פסקה ח' ואומנם. כן, כל הפסקאות האלה הן פסקאות שנותנות עוד מידע ועוד מידע ביחס להשגחה האישית, מה שנקרא השגחה של הפרט. כן, לא במובן של השגחה פרטית, אלא השגחה של הפרט. ולמדנו שגורלו של האדם נתון בידי מספר גורמים. יש גורם פשוט, שכר ועונש, אבל הוא פשוט מדי. למה זה פשוט מדי? בגלל שיש פעמים רבות מרכיבים נוספים. כי אם היה רק הגורם של שכר ועונש, אז היה צריך להיות שצדיק תמיד יהיה טוב לו ורשע יהיה רע לו. במציאות אנחנו רואים שיש צדיק שטוב לו ויש צדיק שרע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. לכן אנחנו לא יכולים לצמצם את ההנהגה אך ורק לנתונים האלה, למרות שהכל בצדק. הכל בצדק, אך לא הכל על דרך הנהגת המשפט. אלא על פי אם יוצא משפט עליון יותר, שכולל גם ההבדל, למשל, בין המשימות המוטלות על כל אדם. יש אדם שהמשימה שלו מרוכזת בעשייה מסוימת, ואדם שהמשימה שלו לא כוללת את המשימה הזאת, את העשייה הזאת, ולכן אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא יקפיד על האחד יותר מאשר על השני, בנושא ספציפי. או, זה מה שנקרא שורש נשמה, או לפי השכר, כדי להגדיל שכרו של האדם בעולם הבא, או להעבידו מן העולם הבא, או לפעמים לפי צורכי דורו, או לפי ההקשר שבו הדברים נעשו, וכדומה. ולכן מאוד מאוד קשה לומר, מכיוון שקרה לאדם פלוני כך וכך, אז אני יודע את הסיבה וזה בגלל כך וכך. זה דבר שהוא למעלה מכוחו של האדם, מה שאנחנו כן יכולים לדעת, שישנם כללים כאלה. הנה, יש פה עוד כלל בפסקה ח'. ואומנם מלבד כל זה יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישיית והכלליית, והוא, כי הנה היא שקיפה חוכמה עליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. כן, מה זאת אומרת? למדנו שעולם הבא זה מין פגישת מחזור של החבר'ה, נכון? ככה למדנו. זאת אומרת שהצדיקים הם כל אחד צדיק לעצמו, צדיק על הכלל, אבל אין להם זמן לצדיקים להיפגש עם הצדיקים, וכאשר הם נפגשים זה לא תמיד נגמר טוב, בגלל שיש כל מיני נתונים שממסכים נגד האובייקטיביות של השיפוט. אבל מצד האמת הפנימית, הצדיקים משתוקקים להיפגש אחד עם השני, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. כלומר, זה לא רק שכל אחד מקבל את הכיף האישי שלו, אלא הוא מוזמן לקבוצה. אז מכיוון שממילא הצדיקים הם עתידים, העניין שלהם זה להגיע לאותה קבוצת דיון שתתקיים לעתיד לבוא, אז למה שלא יעזרו הצדיקים אחד לשני כבר עכשיו? זה מה שאומר כאן, כי הנה היא שקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, קיבוץ השלמים, וראתה שהיה העניין נאות להם מאוד שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. מה שנקרא זכות אבות למשל, או זכות הצדיקים. פירוש שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהתעלותו באחר זכאי ממנו יוכל להנות בשלמות. הנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שהיא מדרגת תחתונה, שהיא מדרגת הנתלה בחברו. ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יראוי להנות בו לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו בזולתו. ונמצא שעל ידי זה, נמצאת על ידי זה ההצלה מרובה, וירבו יותר הנהנים, ואולם הנהנים ומהנים לאחרים, ודאי שאלו יהיו יותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים, והצריכים להתעלות בם, יהיו משועבדים להם, וצריכים להם. זה הרעיון של אשכולות הנשמות. יש נשמה שהיא נשמה כללית, והיא כוללת תחתיה, עוד נשמות רבות שנתלות בה. למשל, כשיש רבי נחמן ברסלב, כשהיה חולה, אמר לסובביו שהוא צריך להיפטר מן העולם, כי יש עוד הרבה נשמות שמצפות להתעלותם על ידו. לכן אין ברירה, הוא חייב ללכת, כי זה לא פייר כלפי אותן הנשמות שממתינות שהוא יעלה אותן. כן? גם הרמב״ם, כשהוא דן בהישארות הנפש, יש לו כמה ביטויים לא לגמרי ברורים בתוך מורה הנבוכים, שמשתמע שכל הנשמות מתאחדות זו בזו בעולם העליון. אז מה זה? מיליון נשמות הופכים להיות נשמה אחת, איפה ההישארות? אבל נראה שכוונת הרמב״ם היא שזה פועל כמין אשכול. ויש עיקרון כתוב בחז"ל, כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. אז יוצא שאפשר להיות בן של אבא ביולוגי, אפשר גם להיות בן של אבא רוחני. כמו שלגבי דיני החזרת אבדה וכדומה, שאמרו שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. יוצא שהרי הרמב״ם כתב שהדבר היחיד שיכול להבדיל בין שני דברים רוחניים זה שהאחד הוא מסובב של השני. אז יכול להיות דבר כזה, וזה מיישב את ליבנו קצת ביחס לאמירה קשה לכאורה של הרמב״ם בהקדמתו למשנה. מה אומר הרמב״ם בהקדמתו למשנה? הוא מסביר שכל העולם כולו נברא בשביל אדם אחד. מספיק אדם אחד חכם וטוב, היה כדאי לברוא את העולם בשבילו. אחר כך הוא מוסיף, יש עוד כמה, לא מספיק אחד, יש קבוצה נבחרת של אנשים שבשבילם היה כדאי לברוא את העולם, יש מדי פעם אחד כזה. לפעמים שניים כאלה. אז אומר הרמב״ם, ומה עם שאר בני העולם? אז הוא מוסיף, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה. כי אם להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. זאת אומרת, אסור שהאדם הצדיק המיוחד הזה ישתעמם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו כמה מיליארדי טיפשים שמסתובבים לו ככה מול העיניים, זה משעשע. כן? להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. אז יש הרואים בדברי הרמב״ם האלה אליטיזם קיצוני. כן, הוא בעד האליטות, מה אכפת לו מכל העולם. אבל האמת היא שאפשר לראות את זה בדיוק הפוך. כפי שכתב מי שכתב, שהרמב״ם הוא אבי תורת החסידות של הבעל שם טוב, בזה שהוא מדבר על נשמה שבה כל הנשמות נתלות. זה העיקרון של הרבי, של האדמו"ר. כן, שכל הנשמות נתלות באדם אחד. גם רש"י, שלא היה לא פילוסוף ולא חסיד, כתב דברים כאלה בפרשת חוקת. רש"י כותב שנשיא הדור הוא כל הדור שהנשיא הוא הכל. איך כותב רש"י? זאת אומרת, יש הצטרפות של הנשמות זו לזו. מצאנו גם בתלמוד ש... על אחד המוראים שראה מעל הקברות, הוא ראה את אחד המוראים שקדמו לו, שיושב לו על קברו, על קבר של עצמו. אמר לו, למה אתה פה? למה אתה לא עולה לישיבה של מעלה? אמר, אני מחכה שרבי פלוני יבוא להעלות אותי לשם. כן, הוא בא במסכת ברכות. אז יש דברים כאלה. אז מכאן שיוצא שכמעט ואין לך אדם בעולם שלא נתלה במי שנתלה במי שנתלה בנשמה המרכזית. או מה שהרב קוק מכנה באורות, יש נשמה מרכזית שעושה פעולה מעיינית, נביאה מעיינית. זה איזה רעיון שהולך ונובע ומשפיע על רבים רבים. איפה זה באורות? זה בארץ ישראל, פסקה, רגע, אני אגיד לך. רגע, זה בפסקה וו. נדמה לי. כן. בסוף הפסקה שם. ארבע שורות לפני הסוף. טוב. אז זה מה שאומר כאן. וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשרה מתחילה את האישים זה עם זה. כלומר, מראש יש חיבורים בין הנפשות. וזה עניין כל ישראל ערבים זה לזה. שזכו חכמינו זיכרונם לברכה. רגילים להבין, לפי פשט הכתוב, לפי פשט הגמרא, מה זה כל ישראל ערבים זה לזה, שאני אחראי על ההתנהגות שלך. לכן, אני עשוי לחטוף אם אתה לא בסדר, אני אחטוף על זה שאתה לא בסדר. אבל יש גם צד הפוך. כל ישראל ערבים זה לזה מצד טבע יצירתם. או כמו שאומר בעל התניא, בפרק למד ב' של ספר התניא, מה שהרב ציודה היה מכנה בשם הלב של התניא, שכל ישראל הם נשמה אחת בגופות מחולקים. אז אומר, ערבים זה זה שזכו חכמינו זכרונם לברכה, כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים משלי עצמו. והנה מידה טובה תמיד מרובה. ואם נתפסים זה על זה בחטא, כפשט הגמרא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות. כן. זה מזהיר לפעמים מדוע יש לאנשים משיכה מסוימת אל צדיק מסוג מסוים. יש ביטוי כזה בגמרא, לא מכל אדם זוכה ללמוד. לכן למשל לפי ההלכה מותר לאדם לצאת לחוץ לארץ כדי ללמוד תורה. נגיד יש מישהו בחוץ לארץ שאני יכול ללמוד ממנו תורה, מותר לצאת. עולה השאלה, למה שלא תלמד אצל מי שנמצא בארץ? גם יש בעלי תורה בארץ. כן, אבל לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד. אני קשור מצד שורש נשמתי לאדם פלוני. אז הוא האיש שאני צריך להיות קשור אליו. אז זה מה ש... או למשל ראינו גם שורשי נשמות ביחס לדעות. שלפעמים יש אדם שנוטה אל דעה מסוימת. למרות שיש ראיות גם לדעה ההפוכה. לא שהדעה שלו דחויה, אבל יש לו רגישות מסוימת לדעה פלונית ולא לדעה אלמונית. זה מצד שורש נשמתו, הרבה פעמים. כן.
אולי זה מבוסס רוב המחלקות של התניא לא מוראים?
לא על זה מבוסס, לא הבנתי.
אני שואל, לא על זה מבוסס רוב המחלקות של התניא?
על שורש הנשמות? באופן פנימי כן, באופן גלוי לא. הרי למשל, כשמישהו סבא, כשאתה, אפילו אתה, בדור שלך, אתה רוצה לדעת מה דעתך. אתה לא הולך לחפש שורשי נשמות, אתה שומע את הראיות, נכון? אז גם בימי התנאים, יש להניח שהתנאים קודם כל חשבו מה דעתם באופן הגיוני. אבל ההשגחה העליונה עושה כישורי נשמות. בסדר? כן, בבקשה. יפה, יפה. כלומר, אתה אומר, פה זה נשמע רק דרך הצלה. בעוד שנראה לך שבעצם הנשמות הן אחת במהות מלכתחילה, גם בלי הצורך בהצלה. אתה צודק. אז למה רמח"ל לא אמר את זה? כי פה תפקידו להסביר את גורלו של האדם. זה הכל. אתה צודק. ואומנם, עכשיו אנחנו נראה לפי זה גם דברים שנוגעים לגורל של האדם מצד היסורין או מצד הטוב שמגיע, הטובה שמגיע לאדם. ואומנם על פי שורש זה נסדר שיגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק. ויהיה זה לכפרת דורו. כלומר, הוא מצד עצמו, הוא בסדר, לא מגיע לו. אבל הדור, לכאורה זה קצת מוזר הדבר הזה, נכון? מה זאת אומרת כפרת דור? הוא לא עשה את החטא של הדור, אז למה שיכפר על הדור? אלא שהוא אוהב את הדור. כלומר, יש לו קשר של אהבה אל כולם. אז קשר האהבה גורם שמה שקורה לדור קורה לו. אז הוא חש את ייסורי הדור, כמו שהלב. הלב חש את ייסורי כל הגוף כולו. אין זה מה שמסביר רבי יהודה הלוי ביחס לעם ישראל והעמים אפילו. ישראל באומות כלב באיברים. למה הוא כלב באיברים? רב החוליים ורב הבריאות. למה הוא רב החוליים? כי הלב חש את כל מה שמתרחש בגוף, בכל האיברים. מצד שני הוא הבריא מכולם, כי הוא מסוגל לסבול את זה. סימן שיש לו עוצמת חיים גדולה מאוד ללב. אז מה שהוא אומר כאן זה הצדיק, הוא כמו לב. יהיה על פי השורש הזה נזהר שהגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו. והנה, מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה ייסורים שהזדמנו לו לתועלת דור. טוב, אז אם הוא נבחר כדי לכפר על הדור, פשי, איזה יופי לו. כמו שהיה מקבל באהבה ייסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו. אם ברור, אם הייסורים היו באים כדי לכפר על עבירות שלו, בוודאי שהיה מקבל אותם באהבה, כי הוא רוצה לכפר על עוונותיו. אז קל וחומר כשמדובר על כפרת דור שלם. ובמעשה הזה מיטיב לדורו שמחפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול שנעשה מן הראשים בקיבוץ זני העולם הבא, וכמו שזכרנו. זה אולי אפילו מכוון לרמח"ל עצמו, מה שכתוב כאן. הרי רמח"ל הוא מת בגיל 42. כן? לא נחמד כזה. הוא במגפה וכל משפחתו. אז יש להניח שרמח"ל, אם היינו שואלים אותו איך אתה מסביר שאתה כזה צדיק ואתה מת ככה במגפה, היה אומר, מה אתם רוצים? כפרת הדור, היה מקבל באהבה. אמנם לא שאלתי את רמח"ל, אז קשה לדעת מה הוא היה אומר. אולי יש לו תלונות, כן? אבל אולי זה בסדר. ראיתי מי שכתב, טוב, זה קורא על פי תורת הגלגולים, שרמח"ל היה גלגול של רבי עקיבא, שעד גיל 40 היה עם הארץ, אז היה צריך להשלים עוד 40 שנה בעולם הזה, כדי להשלים מה שהיה חסר לרבי עקיבא, ולכן הם קבורים זה לצד זה בטבריה. רמח"ל ורבי עקיבא קבורים אחד ליד השני. טוב. ואולם, אז כן, אז זה העניין שקבל באהבה. יש... זה לא פשוט הסיפור לקבל באהבה, יש בגמרא שכשרבי יוחנן היה חולה, שאלו אותו, חביבין עליך ייסורין. אז הוא אמר, כלומר, מה חשבו? למה חביבין? כי הוא יקבל על זה שכר גדול. והוא ענה על זה משפט מאוד לא כזה דוסי. הוא אמר, לא הן ולא שכרן. לא רוצה. מזה אתה לומד דבר, כמה דברים חשובים. א', שלא צריך לבקש ייסורים. ב', שיש לה ייסורים שכר. ג', שאם כבר הם באו, אז תנצל אותם. זה מה שעשה רבי יוחנן. ואולם, מזה הסוג עצמו, יימצא עוד מין אחר, יותר גבוה במעלתו, מאותו שזכרנו. וזה כי מי שזכרנו הוא, שילקה הצדיק על בני דורו שהיו ראויים לעונש גדול מאוד וקרובים לכליה או לאבדון, ויהיו בייסוריו מכפר עליהם ומצילם בעולם הזה ומועיל להם גם לעולם הבא. כן, זה לגבי אדם שבא להציל את דורו. כן, הדור היה חייב כליה, חלילה, הצדיק בייסוריו כיפר על הדור, הכל בסדר. זה מדרגה ראשונה. אמנם יש עוד ייסורים שנותנים לחסידים היותר גדולים המושלמים כבר בעצמם והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף שהוא השלמות. כלומר, זה לא בגלל הדור, אלא בגלל הדורות. יש צדיק, כמו שאומר על הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיק בכל הדורות. כן? אז יש צדיק של דורות רבים. אז הוא, הגורל שלו מוסבר לא על פי הנצרך כדי לתקן את בני הדור, כי יכול להיות אפילו שבני הדור הם בסדר. אלא הוא מתייסר ייסורין כדי לחפר, לא כדי לחפר, כדי להביא את השלמות הנדרשת כדי להגיע לשלמות הסופית. למשל, דורו של רבי, רבי יהודה הנשיא. דורו היה בסדר, אבל רבי היו לו ייסורים קשים בסוף ימיו, כי רבי הוא מסוג הצדיקים של הדורות. מובן? לכן גם הוא כותב את המשנה. המשנה שהיא הספר של התורה שבעל פה, שכולל דורות רבים. אז מה שאומר, אני שוב חוזר למשפט, אמנם יש עוד ייסורים שנותנים לחסידים היותר גדולים, המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף שהוא השלמות. תכן שגם משה רבנו זה ככה. כן? אפילו הזוהר אומר שמשה, יש משה חוזר בכל דור ודור. זה מה שכן, משה רבנו, זה בכל דר. כן? כלומר, בכל דור. יש משה. ואז הנשמה שלו מתחלקת. כן? יש, למשל, הדבר הזה, חסידי חב"ד מאוד לוקחים ברצינות ביחס לרבי שלהם, שהם קוראים לו משה רבנו שבדור, כיוון שהוא משה רבנו שבדור, אסור לחלוק עליו. שעל זה יש לי כמה קושיות, אבל לא לענייננו. אבל מה שזה אומר, שמשה, נכון, הוא מת בין היתר בגלל העבירות של בני דורו, אבל זה קטן מדי, כי הרי משה נותן את התורה לכל הדורות, אז בגלל דור אחד הוא צריך לחטוף, ויש משהו יותר עמוק, הוא קשור לתיקון הדורות כולם. בסדר? מובן? טוב. ופירוש העניין, כי הנה מצד הסדר הראשון שהוסדר להנהגת העולם בגלגוליו, כבר היה צריך לאדם שיסבול קצת צער, לשיגיע הוא וכל העולם עמו אל השלמות. והוא מה שהיה מתיילד ונמשך מעלה מורו יתברך ואסתר פניו, שהוא שם לאחד מיסודות ענייני מצבו של אדם, כמו שזכרנו למעלה. וכל שכן, אחרי שרבו הקלקולים בעולם מצד חטאים על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בו, הנה נתרבה יותר האסתר ונעלם הטוב, ונמצא העולם ובריאותיו במצל שפל ורע, וצריך על כל פנים שעל ידי גלגולים שתגלגל חוכמתו הנפלאה בעולם יגיעו הדברים אל תיקון. ומעיקרם של גלגולים הוא שיקבלו בני אדם עונשים כדי רשתם עד שתימצא מידת הדין מפויסת. ואולם סידר האדון ברוך הוא שהשלמים והחשובים יוכלו לתקן בעד אחרים, וכמו שזכרנו, ותפגע בהם מידת הדין תחת פוגעה בכלל העולם. ואומנם כיוון שהם בעצמם שלמים וראויים לטוב ושהם מתייסרים רק בעבור אחרים, ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם כבמרובה בחוטאים עצמם. כלומר, אם יש לנו מיליון רשעים שהיו ראויים לעונש, והצדיק לקח על עצמו את עונשם, ברור שהייסורים שסובל הצדיק הם שקולים כנגד הרבה מאוד מהרשעים. וכיוון שהצדיקים הם מעלה עליונה וחביבים לפני המקום, ברור שתסתפק מידת הדין, אפשר לומר כך, במעט צדיקים, כדי לחפר על הרבה רשעים. למה אברהם ואליעזר לא הספיקו כדי להציל את סדום? כי הם היו בחוץ. גם הם לא הציעו את עצמם. כן. יש בכלל אצל אברהם, עם סדום, יש שאלה גדולה. אברהם לוקח מאוד מאוד ללב את מה שהולך לקרות עם סדום. בסדר, נכון, צריך להציל אנשים, אבל הם אנשים מהגרועים שבאנושות. מה אתה כל כך נלחם כדי להציל אותם? כי הוא מרגיש שזה אשמתו, שזה מה שקורה שם. למה זה אשמתו? במלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, אברהם לקח את כל שבי סדום אצלו. אם כן, הוא יכול היה להפוך בן רגע למלך סדום. אז למה הוא לא עשה את זה? הוא חשב שלא טוב לקחת את הסדומים. אחר כך הם ידרדרו, זאת אומרת, זה אשמתו. כן. אז מה שאומר כאן, ואולם סידר האדון ברוך הוא, שהשלימים והחשובים יוכלו לתקן ביד אחרים, כמו שזכרנו, תפגע בהם מידת הדין, תחת פוגע בכלל העולם, כמו שמצאנו אצל משה רבנו, שהיה מוכן גם לסבול עבור כל הדור כולו. עד כאן להיום. שלום.